חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. נציב הביקורת על הפרקליטות, השופט בדימוס מנחם פינקלשטיין, מונה לתפקידו בשלהי 2021 על ידי שר המשפטים דאז גדעון סער. אבל הוא היה עסוק בוועדת החקירה על הבריחה מכלא גלבוע, ולכן החל לטפל בתלונות על הפרקליטות רק ביוני השנה. ובכל זאת, הנציבות בראשותו פרסמה היום דוח על 2022. יותר מ-400 תלונות טופלו, גם על המשטרה והיועמ"שית ושלוחותיהם, אבל 183 מתוכן עסקו בפרקליטות, והנציב מצא כי שליש מהן מוצדקות. עכשיו, כשמתלוננים על ביטוח לאומי ושליש מהתלונות מוצדקות, זה אפילו הישג, אפשר להבין. אבל הפרקליטות המתיימרת להיות שומרת הסף האולטימטיבי של שלטון החוק, מפירה את החוק ואת הנהלים ואת המבחנים שהיא עצמה קבעה. זה מעיד על ריקבון עמוק במערכת, מה שמחייב ניקוי עורבות יסודי, יסודי מאוד. אבל כל אבירי שלטון החוק הנלחמים נגד הרפורמה רואים בכל ביקורת על בית המשפט, על הפרקליטות, על היועמ"שית, ניסיון להחליש את המערכות הללו ולהשליט כאן דיקטטורה, והם לא ייתנו לגעת בהן. גם כשהמערכות רקובות וחולות מאוד, וכידוע, לנציב הביקורת על הפרקליטות אין שיניים. הוא יכול לכתוב, הוא לא יכול לפטר, לא להעמיד לדין משמעתי, אפילו לא לתקן עוול שהוא מוצא. וכל המתיימרים להילחם בעד שלטון החוק והרשות השופטת, שחס וחלילה לא יתקנו בה משהו, בטח לא ימהרו עכשיו לאפשר היום תיקון החולאים הללו. ולכן חשוב, לפחות כמו עילת הסבירות, צריך לחוקק שיניים ארוכות וחדות לנציב הביקורת של הפרקליטות.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני איתן קבל, ואין לי ברירה היום אלא ללבוש את כובעו של השוטר הרע. אני כועס על עצמי כשאני נאלץ להתייחס לדברי הבלע של דודי אמסלם, אבל לצערי אי אפשר יותר לעמוד מנגד, ואני מניח בזהירות שבדבריי כעת אהיה לפה לרבים רבים בעם. מי בדיוק הסמיך או מינה את אמסלם להיות דוברם של בני עדות המזרח? לעניות דעתי הצנועה, אין מי שפוגע בבני עדות המזרח ואין מי שמוריד אותם אל עברי פי פחת יותר מדודי אמסלם בעצמו. אמסלם הפך אותנו, בני עדות המזרח, לחלשים, נלעגים, נבערים מדעת, חסרי יכולות כלכליות שכל היום נרמסים על ידי האשכנזים. אבל רק שאמסלם שוכח דבר אחד קטנטן, הוא מפלגתו, תנועת הליכוד, שרוב מנהיגיה לאורך השנים הם אשכנזים טהורים, הם אלה שאפו את אמסלם ודומיו לאסקופות נדרסות. ותרשו לי גם להטיל ספק גדול מאוד, שגם אם זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליזה, היה נוחת לפתע אצלנו בארץ ישראל, הוא מסכים לקבל לספת הטיפולים שלו את השר דודי אמסלם, לא היה בנמצא מענה טיפולי הולם לאדם ששכח או מתעלם מן העובדה הפשוטה שהוא וחבריו שולטים בישראל משנת 77 כמעט ללא הפסקה. ומה למען השם הם עשו למען עדות המזרח? מציע לכולם להתרכז פחות בתנועות ידיו ובמלל שיוצא לאמסלם מהפה, ולהפנות את תשומת לבכם לעיניים שלו. אם תתבוננו, תראו שלמעשה הוא עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. גם דופק ומשפיל אותנו המזרחים, גם מטיל את האשמה על אלה שהיו מתים להיות בשלטון, וגם מבקש שיענדו על חזהו המתוח עוד לשבח. ברור לכל בר דעת, בין אם שורשיו נעוצים בבודפסט או בקזבלנקה, שהייתה אפליה קשה ואפילו קשה מאוד מאוד במשך שנות הקמת המדינה. אפליה שהייתה בחלקה אף מכוונת וגלויה. אומר זאת מי שראה עצמו במשך כל חייו הבוגרים כבשר מבשרה של תנועת העבודה שהקימה את המדינה הזו. אף אחד לא שוכח את זה, ואני לא שוכח זאת. אבל עד כמה יכול אדם לחיות את השנאה לאורך כל כך הרבה שנים, במיוחד כשברור שהמציאות שלנו כיום שונה מאותו חזון תעתועים היסטורי שאמסלם מנסה להכין אותנו בכל נאום שלו מחדש. המפאיניקים שהקימו מדינה עוד יכולים לתרץ זאת בעובדה שהמדינה הייתה ענייה ועוד שפע של תירוצים ושטויות. אבל מדינת ישראל היום עוצמתית וחזקה כלכלית אף יותר מאזרחיה. ואתה, דודי אמסלם, לא עושה כלום בעבורם. ולכן החטא שלך גדול לאין שיעור מחטאם של המפאיניקים, שמרביתם המוחלט כבר בבתי הקברות. אז ככה, במקום להתבכיין, לשסות, לשנוא, ולהסניע על ימים עברו, הגיע הזמן שגם אתה תתמודד עם הנושא באמת, ולא בדברי בלע ובטלת רפש.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ואיתן כבל.
שוב, ערב טוב, איתן.
ערב טוב, ערב מבורך.
תגיד, אמסלם, אתה חושב שהוא עושה שנעתו קרדום לחפור בה, או זה בוער בתוכו באמת?
תשמע, זה, אם זה בער בתוכו פעם, ובאמת, אתה יודע, הייתה לי אליו הערכה גדולה, הייתי איתו בכנסת, הוא לקח את הנושא הזה, וזה כבר באמת קרדום לחפור בו, לגמרי, לגמרי, לגמרי. הוא לא מדבר על שום דבר אחר, אתה יודע, אני כבר לא זוכר איזה שר הוא. מרוב שהוא עוסק בכל כך, אתה יודע, רק בעניין הזה.
כן, הוא השר לענייני האנרגיה הגרעינית.
טוב, אז יש לו הרבה זמן.
אז הוא מטעל את האנרגיה שלו לשם.
כן, כן.
זה סוג של קור גרעיני.
כן, הוא שקיבל קרינה יותר מדי. וזה כך נראה עם הדיבור.
אני לא מניח שנתנו לו להיחשף עד כדי כך.
אני גם מסכים.
תשמע, אבל אני שואל את עצמי על זה לא רק לגביו, גם אחרים שהפכו את זה לנושא מרכזי, האם זה באמת משהו שבוער בהם, או שהם משתמשים בזה. אבל יש לנו חדשות, לא עזור לנו כלום. עכשיו ממש.
עכשיו 5 בערב, עם אריאל דד ואיתן כבל.
האורחים והמפיקים שלנו היום, אסף נבו ויואב כהן, אחראי על השידור, אילי קונפלד. שמעת את החדשות עכשיו, איתן? שמעת, היו, תפתח את המיקרופון, אני גם אשמע מה אתה אומר. אם שמעת בחדשות, אמרו עשרות מפגינים מול בית המלון, ראיתי באחת הימים השבוע עשרות אלפים צפויים להפגין בניו יורק. מישהי ממארגנות המחאה, אתה חושב שהם הגזימו בערכות של מה שהם מסוגלים לגייס שם?
מלכתחילה חשבתי שזו הגזמה, אבל תשמע, עצם העובדה, גם עשרות רבות זה, תשמע, לא מעט, לאנשים שבאים מהארץ, ונוסעים במיוחד.
יש אלפים רבים בניו יורק עצמה, לא צריך לבוא מרחוק.
אתה צודק, אבל אלפים מרחוק זה אחרת, והם לא הגיעו כנראה.
יכול להיות שיש שם גם ביניהם תחושה של אי נוחות מסוימת מהפגנה נגד מנהיג ישראל בחוץ לארץ?
תראה, אני חוזר את מה שאני אמרתי לך גם כן אתמול. אני, כפי שאתה יודע, אשוב ואומר מאוד בעד המחאה, לא אוהב בכלל את העניין של ההפגנות בחוץ לארץ. אני אומר זאת כיוון שלטעמי זה פוגע בתכלית הראויה, וזה עלול להבריח אנשים מהימין הליברלי שכן רואים. דרך אגב, אחרי אתמול קיבלתי לא מעט הודעות אס-אמס מאנשים שמזוהים עם הימין הליברלי, שמאוד לא אהבו ולא אוהבים את המהלך הזה שבו...
וחזקו אותך בדבריך.
אמת.
בוא נשמע עכשיו מישהו שנמצא שם ממש בלב השערה. שלום וערב טוב. ערב טוב, בוקר טוב, אצלך, אריאל כהנה, כתב המדיני ושליח ישראל היום לניו יורק.
כן,
ואריאל, איתן, ולכון,
ערב טוב.
וואו.
אתה יכול לזוז קצת, לנסות, ימינה, שמאלה.
מה?
לא שומעים אותך טוב.
יש בניו יורק טלפונים ציבוריים, תשים... קווטר, ותנסה, אולי זה עוד עובד. ינסו אותו תכף באמצעי תקשורת אחר. יכול להיות שבעיות התקשורת כרגע הבעיות הכי חמורות שיש לנתניהו בשיחה הזאת? לא יודע, אתמול דיברנו עם ברק רביד, והוא לא זלזל בחשיבות הפגישה.
ממש לא.
כמו דני אילון למשל, בשיחות מוקדמות הבוקר.
גם אתמול, תראה, אני שאלתי, אני זוכר גם את רביד
אריאל?
אריאל.
אריאל כהנא.
אני איתכם.
יופי. שומעים אותך ממש טוב.
עכשיו מזהים את כולך.
עכשיו שומעים?
כן, שומעים.
שומעים, שומעים. בוא ספר לנו מה קורה.
טוב, אנחנו נמצאים במלון של שהנשיא ביידן עושה את הימים שלו בניו יורק, בעוד עשר דקות. אמורה להתחיל הפגישה בינו לבין נתניהו. בדקות הראשונות זאת תהיה פגישה בארבע עיניים, אבל קודם כל של הצוותים, אחר כך אנחנו התקשורת נוכנס כדי לשמוע את הסברות. הפגישה מתוכננת לשעה, ואני יכול גם להגיד לכם שהקולות מלמטה מהפגנה, ככה לפעמים נכנסים לפה לחדר, למקום לפחות שאנחנו נמצאים. תכף נראה מה קורה באזור שביידן נמצא. זה ככה בגדול, מה מעניין אתכם?
בוא, אני אגיד לך מה אותי מעניין לדעת. מה בעיניך יחשב כהצלחת הביקור של נתניהו?
אני אגיד לך כך, אני חושב ש... קודם כל, עצם הביקור, עצם המפגש ביניהם הוא חשוב. ביידן פוגש פה בסך הכל שני מנהיגים מהעולם, את נתניהו ואת...
אתה שוב קטוע, את מי הוא פוגש חוץ מנתניהו?
את נשיא הודו, את נשיא ברזיל, אם אני חושב ש...
את נשיא ברזיל.
כן.
נכון, נכון מאוד. אז ומעבר לזה מתוכננת עוד פגישה ביניהם בתוך כמה שבועות שהיא כבר תהיה בבית הלבן, זה לפחות שאמרו לי כמה גורמים במערכת המדינית. עכשיו טוב, על מה הם מדברו אתם יודעים, זה בסך הכל הנושאים הידועים, סעודיה, איראן, פלסטינים, כמובן הרפורמה גם כן תעלה. יהיה מעניין לראות מה בדיוק ביידן יאמר עכשיו, האם הוא באמת יהיה שוב ביקורתי בנושא של הרפורמה, כמו ששמענו בעבר, או שאולי הוא דווקא יצניע את זה. בתירוך מקדים שהבית הלבן נתן, זה כן הוזכר, הנושא של הערכים הדמוקרטיים של שתי המדינות, אבל שוב, יהיה מאוד מעניין להקשיב לנוסח, לנוסחים של שני המנהיגים שמפגשו בעוד מספר דקות. אני חושב שגם ראוי לשים לב לזה שנתניהו נמנע מאוד מרטוריקה לעומתית מול ביידן, למרות שיש הרבה נושאים ששנויים במחלוקת בין הצדדים, כמובן בנושא הפלסטיני, גם בנושא איראן, נושאים לב שיש בעצם הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, הסכם שבשתיקה, הסכם של הבנות שקטות, וישראל בעצם לא אומרת כלום, שזה מאוד מאוד מפתיע לגבי נתניהו. אני חושב שהוא רצה את הפגישה הזאת מאוד נתניהו, ולכן הוריד טונים. אבל שוב, יהיה באמת מסקרן לשמוע עוד כמה דקות מה הם יגידו.
אריאל, עד כמה לדעתך ה-12 הח"כים בליכוד שמזהירים את ראש הממשלה במכתב של שלום תמורת שלום וכל אותם דברים משפיע בכלל עליו או מכניס אותו לאיזו פינה?
אני חושב שהוא לא צריך את המכתב הזה. אני חושב שהעמדות שלו ממילא נמצאות שם. אני חושב המצב הפוליטי ממילא לא ממשלה, אבל אני אגיד לכם גם יותר מזה, אתמול בפגישה שהוא קיים עם הקנצלר שולץ, שולץ שאל אותו בדיוק את השאלה הזאת, איך אתה גם תוותר לפלסטינים וגם תשרוד פוליטי. ונתניהו במילים פשוטות אמר לו, אני לא מתכוון לוותר, אני אלך למודל של הסכמי אברהם, שזה שלום תמורת שלום, יהיו מחוות כלכליות לפלסטינים ואזרחיות, אבל לא, אני לא יודע אם הוא ישתמש במילה טריטוריה ושטחים, אבל ברור שההקשר היה שהוא לא מתכוון לבצע דברים כאלה, ולא מדינה פלסטינית ולא שום דבר מהעניינים האלה. מבחינת נתניהו, הנוסחה של הסכמי אברהם היא הנוסחה המנצחת.
אני מניח שאולי ביידן לא מקבל את כל הדואר של חברי הכנסת של הליכוד, אבל שהעוזרים שלו תדרכו אותו, שזה לא יעבור לנתניהו בקלות. אתה חושב שהוא ילחץ אותו בשאלה, תגיד בכלל יש לך קואליציה להסכם כזה?
אני חושב שזה יכול לעלות, אבל אני רוצה להציע לכם הסתכלות אחרת לגמרי. ביידן נמצא במסע בחירות. פה בניו יורק, אמרתי היום, הוא מקיים שני מפגישי התרמה. ונתניהו, אל תשכחו, הוא שחקן בזירה הפוליטית האמריקנית. ביידן במצב לא טוב בסקרים, אתם יודעים את זה, ויכול להיות שאדם כמו נתניהו, שכמובן יש לו יותר אהדה בחוגים הרפובליקנים, ומוכר פה בארצות הברית, הוא שחקן פוליטי פה בארצות הברית, יכול להיות שלביידן לא כל כך משתלם בתקופה הזאת להתנגש עם נתניהו. זה משהו שאני אומר אותו מאוד בזהירות, כי אני רוצה באמת לראות, אני מבין שאמורה להיות עוד פגישה בין השניים בעוד כמה שבועות, ואם באמת יתרחש פגישה כזאת, זה מבחינתנו יאותת שביידן בתקופה הקרובה רוצה לקרב את נתניהו. בכלל אני אגיד לכם, וזה קשור גם ליחס שנתניהו קיבל מאז הקמת הממשלה, אותו משפט שקיסינג'ר אמר עלינו, הוא מאפיין את היחס של הממשל הזה לממשלה. כלומר, זאת מדיניות חוץ שמושפעת מאוד 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 משיקולי פנים. כן.
עכשיו, זאת אומרת, מה שאתה אומר, אריאל, בעצם, שבתוך כל הסיפור הגדול הזה, אם מקלואן אמר המדיום הוא המסר, אז אתה אומר, הפגישה כאן היא המסר, לא צריכות להיות ציפיות גדולות.
אחרי 10 חודשים שלא הייתה פגישה, והייתה צריכה להיות, וזה בוודאי היה מסר שלילי, עכשיו שהיא מתקיימת, אז כן, הקיום שלה הוא חיובי, אבל יש ציפיות, יש ציפיות, כי הנושא הסעודי על השולחן, ואם הוא באמת יתקדם בפגישה הקרובה הזאת, אז בהחלט זה יהיה מאוד משמעותי. אני באופן אישי חושב שזה מאוד מסובך וקשה להשגה, אבל לשני הצדדים יש ציפיות מאוד בנושא הסעודי.
אריאל כהנא, הכתב המדיני הוא שליח ישראל היום.
אם יש לכם דקה, אני אספר לכם עוד משהו נחמד אם אתם רוצים.
כן, דבר.
אוקיי, אז רשת פוקס ניוז, שאתם יודעים, מחוברת לרפובליקאים, מקיימת בימים האלה, בעצם כנראה תמורת המון כסף, הייתי קורא לזה מסע הלבנה של סעודיה. אתם יודעים שהתדמית של הסעודים פה לא כל כך מצלחת, אבל מחר בערב ישודר ראיון עם MBS בפוקס ניוז, וכל היום יש שם תוכניות, כמה הם מקדמים זכויות נשים, וכמה הם מתקדמים, וכמה MBS... אוקיי, וכמה MBS איש הרנסנס, לא פחות ולא יותר. למה זה קורה? למה זה קורה ולמה זה חשוב? מפני שבסוף הדרך, אם יש הסכם בין האמריקאים לסעודים, צריך 15 חברי סנאט רפובליקנים שיתמכו בו. ולכן הקמפיין הזה בפוקס ניוז נראה לי כמו הכנה של הרפובליקנים כדי לרקל
למהלך כזה.
כן, אם וכאשר זה יבשים.
אריאל כהנא, תודה רבה.
תודה.
ונאמר שלום וערב טוב לשרה, חברת הכנסת אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות מהציונות הדתית.
שלום, חתימה טובה גם לך אריאל וגם לך איתן. האמת הסכמת להיות לשידור בעיקר בשביל להגיד חתימה טובה לאיתן שלא דיברתי איתו מלא.
זה נכון, תודה, חתימה טובה בחזרה.
תודה רבה, שנה טובה וגמר חתימה טובה. את יכולה טיפה להגביר את קולך כי אנחנו שומעים אותך קצת חלש. במה נתחיל? נתחיל במה ששוחחנו עליו.
אני רוצה שנייה להתחיל עם בשורה טובה לעם ישראל שלא קשורה בכלל עניינים מדיניים.
לא התכוונו להזניח את ההחלטה ברמי אפילו דקה, אבל
לא,
בכל
לא,
זאת...
גם לא רמי, לא התיישבות, לא כלום. הייתי היום במקום שלפני שנה וחצי היה בכותרות, בסיטואציות מאוד לא נעימות, אתם בטח זוכרים וגם המאזינים, את מעון החוסים בני ציון בראש העין, עם ההתעלולויות הנוראות שנחשפו
נכון,
שם,
נכון.
ובעת עולם, הייתי שם היום. שנה וחצי אחרי, המקום החליף הנהלה, והדיירים שם נהנים מיחס כל כך אוהב, מכבד, מחבק, מטפח, נותן לכל אחד ואחד מהם, אנשים באמת עם מוגבלויות קשות, לפרוח ולהתפתח, משהו מדהים, ואני הייתי שם כי אני אחראית על 3 קבוצות, שנותנות שם פעילות התנדבותית, גם על מתנדבי שירות לאומי, גם על הגרעין של ראש העין, גם על המכינה הקדם צבאית של ראש העין, כולם עושים שם שעות נהדרות של התנדבות עם האנשים האלה שעברו את ההתעללויות המזעזעות ביותר. עם ישראל עשה תשובה במקום הזה, וזו בשורה נהדרת לעם ישראל.
אכן,
בשורה טובה, ואני מכיר את המקום היטב, אני גר לא רחוק משם, גם אני מסייע למכינה במקום.
אז אחרי ששמחנו, בואי נשאל מה ששוחחנו עם אריאל כהנא, מה נתניהו בעצם יכול להבטיח בנושא הפלסטיני, כשביידן הוא ירצה לקדם את ההסכם עם סעודיה?
מה שנתניהו תמיד מבטיח, השיטה שלו הידועה, שלום תמורת שלום.
אבל ביידן לא נולד היום.
ביידן כבר
איש נהדרת.
נכון, ביידן כבר איש...
ביידן נולד היום ויש לו בחירות מחר.
אני אומר
ביידן... חבר'ה, שמעתי יחד איתכם את הניתוח היפה של אריאל כהנה, באמת ניתוח, אני חייבת לצלש אותו. יש פה באירוע הזה באמת שלושה שחקנים, שלכל אחד מהם יש מה להרוויח מהעסקה הזאת, ואין שום סיבה שמישהו מהם יחתוך בבשר החי של עצמו כדי להרוויח את זה. עצם עשיית השלום בין שלושת הגורמים האלה היא בנפיט מדהים לכל שלושתם, לא צריך שום דבר יותר מזה, כלום.
זאת אומרת שלא יקרה כלום. זה מה
לא,
שאת בעצם,
יקרה,
לא.
יהיה שלום. זה לא כלום, שלום תראי, זה דבר אדיר.
שלום עם סעודיה, קודם כל, בעזרת השם, אנחנו כולנו רוצים.
אי אפשר יהיה לטפס על השלום עם סעודיה, כדי לחזור למסלול אוסלו, אם זה מה שאתה...
אבל היית, אני איתן. רוצה להגיד שבסוף, הסיפור הגדול שלנו הוא פה, בתוכנו, בינינו לבין הפלסטינאים, עם כל הכבוד לסעודים, ואני בעד, והלוואי וזה יצא אל הפועל. אין כאן שאלה, אבל...
רגע, אני מכירה את הגישה שלך איתן, וזה בסדר, הגישה...
אני מודה לך שאת מעודדת אותי.
לא, הגישה של מפלגות השמאל, אידיאולוגית השמאל, שחושבת שאנחנו חייבים לחלק את הארץ וכולי, אני מבינה את זה, זאת עמדתכם, אבל מבחינת המציאות, המציאות היא שאנחנו צריכים קודם כל לדעת לחיות היטב במרחב הגדול הגלובלי שלנו, ובהקשר הזה השלום עם סעודיה הוא בשורה פנטסטית, ואין באמת, אין שום צורך לשלם עליו בשום מטבע, מלבד המטבע של שלום.
ואם תהיה תביעה מצד הסעודים, שאנחנו כבר רוצים את השלום הגלובלי הזה, איך אומרים, להשלים עם כל העולם, רק לא בתוכנו, אחרי שהשלמנו, אבל אם יהיה תנאי של הסעודים, למתן הקלות והטבות כאלה ואחרות, האם אתם תסכימו לזה?
אני אגיד את זה בעדינות, איתן, כדי לא לפגוע באף אחד. אם תהיה דרישה כזו, זו תהיה דרישה למראית עין.
אוקיי.
הסעודים אולי יצטרכו לומר אותה כדי לצאת ידי חובה, אבל זה לא באמת מה שהם מצפים לקבל. להם יש בנפיץ אחרים לגמרי מהעסקה הזאת, כמו גם לאדון ביידן, כמו גם לנו. אין שום צורך שאף אחד יחתוך בבשר החי של עצמו וישלם מחירים שהוא לא צריך לשלם. פשוט אין צורך.
זאת אומרת, מה שאת אומרת בעצם...
זה פטנט נפלא, ואני מציעה להמשיך איתו.
אז אם דיברת על לחתוך בבשר החי, בואי נגיע לסוג אחר של אלימות שמתחילה לצוף על פני השטח. נשמע רגע מה שאמר אהוד ברק.
We will win this battle. Some people might lose their life along the way. I told the people to face toil and sweat and tears. Might be some violence always comes from the right wing, but we will put an end to it, whatever the price will be.
מה שאהוד ברק אמר בעברית הוא צפויה אלימות, ותמיד האלימות באה מצד ימין, ולכן יכול להיות שיהיו אנשים שיאבדו את חייהם. האם הוא מכין את הקרקע לסוף עידן ההפגנות הלא אלימות?
לצערי, אני חושבת שהוא מכין את הקרקע לתרחיש הזה כבר הרבה מאוד זמן. אני אגיד לכם משהו, גם אני וגם אתם, אנחנו שלושתנו יש לנו בעיה משותפת, בעיה של גיל. אנחנו כבר לא כל כך צעירים, ואנחנו זוכרים את אהוד ברק במיטב שנותיו, גם בצבא וגם בראשית דרכו בפוליטיקה, וזה מאוד עצוב לראות אדם שממש נאמר עליו שזקנתו,
אבל חברת הכנסת, אבל חברת הכנסת אורית סטרוק, השרה אורית סטרוק, סליחה. תראי, אני כל פעם שאני צריך להגן על אהוד ברק, זה עולה לי בדמים, ואני מתבגר לפחות בשנה, שנתיים. אבל בעניין הזה, הוא לא אמר שום מילה שאיננה תואמת את המציאות. הוא אמר שעלול, כן, גם אני אומר את זה ולא קוראים לי אהוד ברק, שחס וחלילה עלול להישפך דם ברחובות בין יהודים. זה לא דבר שהוא, ובדרך כלל הדם הזה נשפך מימין כלפי שמאל. זו עובדה, גם לך אריה וגם לך אורית.
אבל ראית את ההשתוללות אתמול מול הרב לוינשטיין, זה לא היה מימין לשמאל אלא להפך.
יש הבדל, תקשיב, אני לא אהבתי ולא אוהבת סוג כזה של השתוללות, אבל המרחק מכאן ועד גרימת מוות ליהודים, על ידי יהודים, זה נכון לרגע זה, כל עוד אני חי, זה נעשה מימין כלפי שמאל ולא הפוך. ואני מקווה שזה לא יקרה, לא לפה ולא לפה. איתן,
יצירי, אתה מוחדש אצלי את האדם ישר. לא חושבים להקצים בדעות, אבל אתה מוחדש אצלי את האדם ישר. ואני חושבת שעיניך הרואות, והכרת הדם שקיימת בחודשים האחרונים, והיא מוכתבת מהכיוון של אהוד ברק וחבריו מובילי המחאה, היא נעשית משמאל כלפי ימין. אני אישית כשרה וכחברה בקואליציה מרגישה מאוימת. אבל אני רוצה לומר לשניכם שהרוב הגדול של העם מואס לא רק בהכרת הדם, אלא גם בסכסוך המכוון הזה, גם בדמוניזציה המכוונת הזו כלפינו, גם בהסתה המכוונת הזו.
אבל אי אפשר... אבל השרה סטרוק, אני רוצה להזכיר את מה שעשו לבנט, שהוא לא מבית אבי ולא מבית אמי כשהיה ראש ממשלה, את מה שעשו לבתי, ליד שרים אחרים שהם לא מבית אבי ומבית אמי, אם זה, ועובדי, אי אפשר, זה לא תקופת מזוי, קון תחתון, זה היה רק לפני שנה, שנה וקצת, אז בבקשה, בבקשה, בבקשה.
קודם כל, אני נגד התרת דם באשר היא, בסדר? תרת דם באשר היא מכל כיוון, היא לא רק שפסולה, היא מסוכנת, היא אסורה.
אבל בואי נעבור, תגידי משפט הרמי. בכל זאת היה שם דבר מאוד חשוב.
מתחיל להתקצר.
את לא רואה מה עושה לי פה העורך, ככה תכף הוא יוצא.
העורך, בסדר.
הייתה החלטה חשובה ברמי, ברשות מקרקעי ישראל. ספרי לנו עליה בקיצור, כי את היית מאלה שדחפו אותה.
בקיצור, זה דרך אגב מהלך שאני מובילה אותו בהסכמה מאוד מאוד רחבה, כולל חברים טובים מהאופוזיציה.
השרה סטרוק, תגידי לנו בבקשה את הרשימה.
בבקשה, הרשימה היא שמעתה אנחנו פותחים את המרחבים הכפריים בגליל ובנגב להתיישבות של משפחות צעירות שאין ידם לסגת לרכוש קרקע בעלויות גבוהות. אנחנו נותנים שם הנחות מאוד מאוד יפות, מעלים את תקרת ההנחה לרף של 850 אלף, כלומר מרף הזה ולמטה אפשר יהיה לקבל הנחות נכבדות של עשרות אחוזים בקרקע.
כלומר, אם מגרש, אם מגרש, רק להבין.
הנחות נוספות למחוסרי דיור, כל ההלכות האלה ביחד, הן מביאות אותנו למצב שאנחנו נוכל להגיע למסה התיישבותית יפה מאוד של משפחות צעירות.
רק בשביל להבין, אם היום מגרש עולה 850 אלף ביישוב מסוים, כמה תהיה ההנחה?
תלוי באיזה מהאזור הוא נמצא, מה המרחק שלו מהגבול, אבל בגדול ההנחה תהיה בין 31 ל-51 אחוז.
וואו, נשמע הרבה, נשמע הרבה מאוד.
אם אתה משרת מילואים, יש לך הנחה נוספת, ואם אתה מחוסר דיור, יש לך הנחה נוספת. וכל המטרה של מסת ההנחות הזו היא לייצר תנופת התיישבות של משפחות צעירות, לא כאלה שיש להן יכולת כלכלית גבוהה, אלא דווקא משפחות פשוטות, רגילות, נורמטיביות, שיוכלו להגיע לאזורים האלה ולהחיות אותם מחדש, כי היישובים באזורים האלה הולכים וכמלים.
אוקיי.
זאת מחויבותנו.
השרה אורית סטרוק.
בשורה נהדרת לשנה החדשה.
זה נכון.
מאוד מאושרת.
אבל אגיד עוד משפט ברשותכם, ממש עוד משפט אחד. שנכנסתי לתפקידי כשרת התיישבות, הופעתי בכנס התנועה הקיבוצית, ואמרתי לנאספים שם שכידוע הם לא תומכים פוליטיים שלי וגם לא יהיו, שאני מתכוונת לשרת את כל ההתיישבות בלי קשר לדעות הפוליטיות שלה ולאמונות שלה ולמנהגים שלה וכדומה, כולם יהיו בניי.
השרה סטרוק, אנחנו חייבים.
עמדתי באתגר הזה.
תודה.
שכוח, תודה רבה. גמר חתימה טובה.
כל טוב.
ונאמר שלום וערב טוב אצלנו לבן לינדר, חבר ג'יי סטריט וגם ארגון המחאה Unexpectable. שלום לך.
היי בן.
שלום חבר'ה, שלום.
תגיד, אתם הולכים לפנות לקונגרס האמריקאי כדי שהוא יגנה את ישראל ויפגע בסיוע של ארצות הברית לישראל? זה הרעיון?
לא, בכלל לא, בכלל לא.
אז מה הפנייה שלכם לקונגרס?
אני חבר בשני ארגונים, אחד מהם הוא ג'ייסטריט, שהוא ארגון שהוא פה ישראל ופה דמוקרטיה.
לגמרי.
והשני הוא ארגון המחאה בארצות הברית שנקרא Unacceptable. עכשיו, השאלה ששאלת אותי בקשר למה שקורה בקונגרס האמריקאי, כרגע הקונגרס האמריקאי עובד על רזולוציה מספר 61 שתומכת בדמוקרטיה הישראלית, תומכת ביחסים המיוחדים בין מדינת ישראל לארצות הברית, מסביב לדמוקרטיה, ועל זה אנחנו עובדים.
ואיפה מתבטא העובדה שאתם ארגון מחאה שמתנגד להחלטות הממשלה בישראל היום?
אוקיי, אז לא נערבב, נדבר בקשר ל-unacceptable. אנחנו ארגון מחאה של ילדים אמריקאים וישראלים שגרים פה בארצות הברית, רובם גם אזרחי ארצות הברית, שעובדים ביחד כדי לקחת את דעת האוכלוסייה היהודית הגדולה בעולם, יש אותו מספר ישראלי, יהודים בארצות הברית שיש בישראל, לקחת את דעתם ולהביע אותה פה בארצות הברית.
אתם מגדירים את עצמכם כציונים?
100%. כן.
אז למה אתם לא עולים לארץ? ציונים זה אנשים שעולים לארץ, להבנתי.
ציונים גם שולחים צ'קים למדינת ישראל ובנו את מדינת ישראל עם כסף.
לא זה במקום זה.
יש הרבה דרכים. אני לא רוצה, אל תיקח את הפירוש של ציונות ממני. יש פירוש של ציונות שהוא לתמוך במדינת ישראל. לא חייבים לקום.
יש כאלה שעושים את זה.
אתם לא תומכים במדינת ישראל. אריה, אבל נגד.
אריה, בוא נעשה גם סדר. תשמע, בסך הכל, תשמע, ג'יי סטריט זה גוף פרו-ציוני, יהודי, שתומך במדינת ישראל, ועמדותיו שונות מעמדותיהם של האנשים שתומכים בימין בישראל, זה הכל.
הוא תומך במדינת ישראל אחרת, לא בנוכחית, לא בזאת שיש לנו היום. הוא רוצה מדינה אחרת.
קודם כל, תשמע, כמו שאני לא תומך, זאת אומרת, בממשלה הנוכחית, מותר להם גם הם, גם אם זה מרחוק, גם למי שנותן צ'ק וגם שלא.
אין לך בעיה, להם יש.
לא,
כן, אבל רגע, אנחנו תומכים במדינת ישראל, אנחנו תומכים בדמוקרטיה.
בלי תנאי או רק בתנאי שהיא תהיה אחרת?
אנחנו כרגע לא תומכים, אנחנו כ-unacceptable ויהודי ארצות הברית, רובם לא תומכים בהפיכה המשפטית, בהפיכה שקורית כעת במדינת ישראל.
כלומר, אם יעברו חוקים
בממשלה גזענית.
אם יעברו חוקים והממשלה תישאר גזענית, אתם נגד. אתם נגד מדינת ישראל
לא
כזאת.
לא נגד מדינת ישראל, זה לא, אריה, זה לא, אני סליחה בן שאני נכנס פה באמצע, זה לא, זאת שאלה מכשילה, כי זה לא נכון להגיד את זה, זאת אומרת, זה כמו שאני, אם אני מתנגד לממשלה ואני גר פה, אני ישראלי, שנמצא עכשיו פה ברמת השרון, ואני מתנגד לממשלה, זה לא אומר שאני אנטי ציוני או אנטי יהודי או לא אוהב את ישראל.
כי אתה לא טעון הוכחה, אתה חי פה,
לא,
משרת
לא,
עדיין
לא,
במילואים.
זאת איננה הוכחה.
מי שלא כאן ופועל בקונגרס האמריקאי להעביר החלטה כמה אנחנו רוצים שישראל תהיה דמוקרטית, אבל מתחת בין השורות כתוב ומה אם לא, מה משמעות ההחלטה שלכם?
חכה רגע, תנו לי לדבר.
בבקשה,
אני יושב פה, אני המרואיין. אז ארצות הברית תומכת בישראל באופן כספי, באופן באום, בכל העולם כרגע. אין שאלה. וכשאני משלם מיסים פה כאמריקאי, אני כבר פה 40 שנה, כשאני משלם פה מיסים, חלק מהמיסים שלי זורמים למדינת ישראל ולממשלת ישראל ומגינים על מדינת ישראל. אנחנו תומכים ותמכנו כ-J Street, תמכתי במיליארד דולר שהגיע לפני שנתיים לכיפת ברזל. אנחנו תומכים בסיוע הצבאי לישראל של 4 מיליארד דולר לשנה. חייבים לתמוך בזה. אבל ברגע שמגיעה הממשלה בישראל, שלוקחת את הדמוקרטיה השבירה שקיימת בישראל, אין חוקה.
הבנתי, השאלה היא, אם זה מה שיקרה,
אבל אנחנו תומכים בישראל, אנחנו לא תומכים,
הבנתי, השאלה שלי היא, אם הממשלה גנבה את ישראל והעבירה עכשיו 4 חוקים במסגרת הרפורמה, אתם, ג'יי סטריט ואנאקספטבל, אתם תבקשו מהקונגרס לא לתמוך בישראל? לא להעביר כסף?
אף פעם לא. אף פעם לא. ואני רוצה להפריד בין ג'יי סטריט לאנאקספטבל. אני חבר בין שניהם, אבל...
ואחד כן והשני לא.
אבל אריה, לסיום, אנחנו חייבים לסיים בין, רק לומר את הדבר הבא. כל מה שאתה שואל אותו אריה, את בן ובהקשר של ג'יי סטריט, את אותן שאלות אפשר בדיוק לשאול, כשהייתה כאן הממשלה של בנט האחרונה, ומה יהודי ארצות הברית הימנים אמרו, איך צריך להתמודד עם השאלות האלה?
בן לינדר,
חבר'ה, אני חוזר פה להפגנה, אני עומד מחוץ למלון שבו נפגשים כרגע נתניהו וביידן. ואני אגיד לכם, יש לנו פה אלפי...
אנחנו חייבים לסיים בקיצור, בבקשה.
יש פה אלפי ישראלים ויהודים אמריקאים שביחד...
אנחנו שמענו אצלנו בחדשות שיש רק עשרות, אבל אולי יצטרפו בינתיים. תודה רבה, בן לינדר. תודה רבה.
100%.
תודה, בן.
תודה רבה. ונאמר שלום וערב טוב לחיים גורן, סגן ראש העיר תל אביב, ומחזיק תיק הביטחון בעיר.
ערב טוב, אלן.
אנחנו רוצים לשמוע קטע היום ונורא לטעמי מקולות שנשמעו אתמול בהפגנה. בתל אביב. אתם לא יהודים, אתם לא יהודים, ואתה כותב מכתב שבו אתה מזהיר שאנחנו ערב מצב חירום ביום הכיפורים הקרוב, אתה חושש לאלימות, מה החשש?
תראה, אני רואה גם ברשתות החברתיות וגם שומע קולות מהשטח של אנשים שבאים ואומרים, אנחנו לא ניתן לתפילות יום הכיפור להתנהל במרחב הציבורי בהפרדה, שזה, אתה יודע, מה שהיה עד כה תמיד. ואנחנו נפעל כנגד זה. יש כאלה שמתבטאים בצורה בוטה, כמו נהפוך להם את זה על הראש, ויש כאלה שמתבטאים בצורה יותר עדינה. אבל בסופו של דבר, גם לאור מה שהשמעת, וגם לאור דברים אחרים שקרו בתקופה האחרונה, אני מאוד מאוד חושש. שתפילות יום הכיפורים, שבאמת היו בשנים האחרונות תפילות מאוד מאוד יפות, מאוד מחברות, יודעים, בכיכרות של הראשיים של העיר, הצטרפו מאות ואלפי אנשים.
ממה כאשר... אתה חושש, איתן קאבל מדבר? ממה, תגיד בדיוק, מה אתה חושש? תדבר בצורה, איך אומרים, לא לכדרר ברחבה, כמו שנקרא.
אני חושש, תתאר לך תמונה, שמתפרסמת במוצאי יום כיפור, סרטון וידאו, שרואים 1,000 מתפללים, עומדים בכיכר דיזנגוף מתפללים, ומסביבם 30, 40, אני לא יודע כמה אנשים, עם זמבורות, עם מגפונים, צורכים, מקללים, צועקים אל תהיו פה בעיר שלנו, צאו מהמקום הזה. איך, תפילת נעילה, תפילה הכי חשובה ביום הקדוש ביותר בשנה, בעיר תל אביב יפו, בלב העיר תל אביב יפו, זה... אני חושש מזה מאוד, זה מחזה היום ונורא בעיניי.
תשמע, אני מאוד מקווה שדברים כאלה לא יתרחשו. אני גם...
כולנו מקווים.
בסדר, אבל לא, אני הקשבתי לך...
אבל כשאתה מזהיר מפני אלימות, אתה מסתמך על איזשהם התראות ברורות, מידע?
כשאנשים אומרים, אם יהיה מחיצה, אנחנו ניקח אותה ונהפוך אותה על הראש של האנשים. אז איך אתם מבינים את זה?
תשמע. אז אולי תכריזו על תל אביב סדום ועמורה ותסתגרו בבתי הכנסת, לא תצאו לכיכרות.
תראה, יש פה מועמדת לרשות העיר, שזה מה שהיא אמרה לצערי הרב, אבל אני אתה יודע, מזועזע מעצם המחשבה הזאת, כאילו, כל אירוע ציבורי אפשר לעשות במרחב הציבורי בעיר יפו, בתל אביב יפו, נכון? אפשר לעשות מרתונים, אפשר לעשות ירידים, אפשר לעשות מצד הגאווה, ואפשר לעשות את כל הדברים האלה. תפילה ביום כיפור,
חיים, תשמע, חיים גורן, תקשיב, אני מבין את מה שאתה אומר, יחד עם זאת, יש ימים ויש תקופות שצריך, אתה יודע, ממש לנשוך את השפתיים, ולהתפלל, כן, להישאר בבתי הכנסת, ולהתפלל שם במקום שבו הוא מיועד באמת לתפילה, וגם אז אין אף אחד לא יכול לבוא בטענות לשום...
אבל אתה מבין מה כואב לי,
הכל אני מבין, חיים.
חיים, אנשים... שהולך לפגוע באלפי אנשים.
אבל חיים, זה נכון תמיד.
אגב, חלק ישבו מעורב, חלק נפרד. אתה יודע, כל אחד בחר איפה הוא רוצה לשבת.
אני בטוח.
הדבר הזה התנהל בצורה מאוד ליברלית.
אני יכול לומר לך שאני בטוח שרוב אזרחי ישראל, חילונים, רובם המכריע, אנשים שלא שומרים, כמו שהרוב במדינת ישראל צם, למרות שאין כאן שום צו של מדינת ישראל. אני אומר, מתנגד לכל פעולה אלימה, בוודאי מן הסוג הזה, אבל יחד עם זאת, יש רגעים שאם אתה שואל אותי, עם כל הקושי, כן, צריך להקשיב, להיכנס לבתי הכנסת, להתפלל שם, כמו שאני אעשה, יחד עם מאות אלפים ומיליונים ברחבי המדינה.
אני מקווה שהשכל הישר...
אני יודע על בית כנסת אחד לפחות. אני יודע על בית כנסת אחד שהודיע לי באופן ספציפי היום, שהם תמיד היו יוצאים, זה בית כנסת שנמצא ליד הירקון, פארק הירקון, והם תמיד היו יוצאים בתפילת נעילה לפארק, ועושים תפילה מאוד יפה שם, והם מצטרפים המון אנשים, והם אמרו, תשמע...
השנה החליטו להיכנס לבתי הכנסת, אני לא חושב ש...
ולם כבד, לא נעשה את זה השנה, אנחנו...
אני חושב שההחלטה שלהם נכונה, וכך צריך שיהיה, תודה.
אני חושב שנכון שיהודי יתפלל בכל מקום, בכל מקום, בוודאי בארץ ישראל.
אמת.
חיים גורן, תודה רבה לך.
אנחנו מקווים בקיצור שתהיה גמר חתימה טובה. בעזרת
השם. גמר חתימה טובה.
אחדות ועל אהבה וכבוד הדדי בעיר הזאת.
תודה רבה, גמר חתימה טובה, שנה טובה. איתן, אתה מרשה לי?
בבקשה.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי.
שלום וערב טוב.
תשמע, הייתה הפגנה בתל אביב אתמול עם הרב לוינשטיין וזעירה, האם אנחנו הולכים באמת לאלימות? כי העסק נראה הולך ורע.
אני מאוד מאוד לא אהבתי את התמונות שראיתי שם, בהפגנה הזאת, בעיניי זה ההפך הגמור מגישה ליברלית, מחופש הביטוי, מחופש הדת, מדמוקרטיה, וגם התבטאתי בהתאם מיד כשראיתי את התמונות היום בבוקר. אני חושב שזה באמת כיוון מאוד מאוד מסוכן, שלוקח אותנו לשנאת אחים ו... מאיים על עצם קיומה של המדינה הזאת כמדינה יהודית, וצריך לעצור ולחשוב האם אנחנו מוכנים שזה ימשיך להידרדר למחוזות האלה. עכשיו, אני חולק באופן אישי על לא מעט אמירות ותפיסות עולם של הרב לוינשטיין, אבל בין זה לבין הפגנה מהסוג הזה שהייתה, אני חושב שהמרחק הוא רב מאוד.
הצעקות היו, תסתלקו מכאן, אתם לא שייכים הנה, אתם לא שייכים לתל אביב. דיברנו עכשיו עם חיים גורן, סגן ראש עיריית תל אביב, שאמר שיש בתי כנסת שהחליטו לא לצאת החוצה כמו בכל שנה, ולהסתגר בבית הכנסת. זה מה שצפוי לנו בתל אביב?
אני חושב שכל האווירה כזאת היא מאוד בעייתית. אגב, לא פחות בעייתית מאמירה שהייתה בזמנו ל... שר האוצר הנוכחי, ששרים וחברי כנסת בממשלה הקודמת לא רצויים בבית הכנסת בסדים, ואפשר לתקוף אותם ולתת נגדם תוך כדי תפילה בבית
הכנסת. חבר הכנסת אלקין, קודם כל תרים את קולך, בקושי שומעים אותך, אבל בוא, אין קצת כאן הגזמה, בכל זאת מדובר בקבוצה קטנה, אתה יודע, כמו שרוב המאזינים שלנו יודעים, שביום הכיפורים למשל, עדיין רוב החברה הישראלית היהודית צמה.
וזה בדיוק איתן, זה בדיוק דברים שמחזיקים אותנו ביחד, ואסור לוותר על זה, זאת בדיוק הנקודה.
נכון.
יש הרבה דברים שמחברים אותנו, ותופעות מהסוג הזה שראינו, אם אנחנו לא נגנה אותם בזמן, לא נעמוד מולם, לפחות הרוב המכריע של החברה הישראלית, לא משנה מה המחלקות שיש בינינו.
נכון.
אם אנחנו לא נעצור את זה, זה עלול להגיע.
אבל העצמה של האירוע היא גם, זאת אומרת, היא הפיכת אירוע שולי, קשה. קשה, אבל שולי, ואני מתנגד לדברים של הרב הזה בצורה שאני לא רוצה לדבר עליה עכשיו פה ברדיו. אבל יחד עם זאת, גם להפוך את האירוע של כמה עשרות לאירוע, אתה יודע, של כל תל אביב כזו, זה גם סוג של ליבוי.
אף אחד לא מכליל את זה על תל אביב, כמו שגם אף אחד לא לוקח אירוע קשה שלפעמים קורה ביוש על ידי... קבוצה מאוד קטנה של נוער הגבעות או מתפרים, ואומר שזה כל המתיישבים. כן, אני תמיד התנגדתי גם להכללות מהסוג הזה וגם להכללות מהסוג הזה, אבל בסוף אירועים קשים מהסוג הזה כן ראויים לגינוי. זה לא נכון להעלים מים מהם, כי זה אחר כך מתפתח.
עכשיו, שמענו את אהוד ברק מתבטא באנגלית בראיון בארצות הברית, ואומר שהוא בהחלט, הוא מבטיח שהמחאה תנצח, אבל הוא אומר בדרך תהיה אלימות ואולי יהיו נפגעים בנפש. הוא כמובן מבטיח שזה יקרה מימין לשמאל ולא להפך. השאלה אם תחזית כזאת לא סוללת את הדרך עוד צעד לקראת התנגשות אלימה.
לא, אני חושב שמוגזם לקחת את זה לכיוון של קריאה לאלימות, להטריה. זה נכון, וזה בדיוק גם מה שאני עושה, כן? זה בדיוק התשובה שלי לאיתן, שכשיש אירוע קשה צריך להטריה. והאם אנחנו היום נמצאים במקום שהוא יכול להתפתח להתנגשויות בתוך החברה הישראלית? חד משמעית כן. ולכן אין לנו את הזכות הזאת לשתוק מול התופעות האלה. יש כרגע מחלוקת אמיתית, חריפה, בתוך הציבוריות הישראלית, חברה הישראלית, פוליטיקה הישראלית, וזה לגיטימי. והמחלוקת היא אמיתית, אני חלק מאותה מחלוקת, יש לי ביקורת קשה מאוד על מה שהממשלה הזאת עושה, זה לא סוד, אני גם נותן לה ביטוי. אבל אפשר לנהל את המחלוקת בכלים שלא יאפשרו להידרדר, להשיח מהסוג הזה, שקיים אגב שוב, קיים משני כדי מתרעת, הרי זה לא רק ההפגנה הזאת בתל אביב. אני כבר הזכרתי את האמירות הקשות שהיו בהם הממשלה הקודמת, אני יכול להזכיר הפגנות קשות מאוד שהיו מול הבית שלי בימי הממשלה הקודמת, ואמירות קשות שאפשר לשמוע לצערי גם לפעמים משרים ממשלה ומחברי כנסת.
את זה בדיוק העניין, זה כל מה שנעשה לשרי הממשלה ולראש הממשלה בקדנציה הקודמת, שזה רק היה לפני שנה. יש מי שמבקש לשכוח ומתבחין למה פה עושים אפילו לא אותו דבר, אתה יודע, רק עומדים ומפגינים בצורה מכובדת, וזה לא מוצא חן בעיניהם.
פה אני מסכים איתך, איתן, אני אמרתי את זה מספר פעמים, גם לשמחה רוטמן וגם לכמה אנשים אחרים, מי שלא הוציאו הגה לגנות בזמנו התנפלות פרועה לבת שלי, בת 5, ליד הבית שלנו, של אנשים שכירי חרב כמו רמי בן יהודה, אלא אחר כך עוד חיבקו אותם ונתנו להם מזכורת מטעם הליכוד ונתנו להם מקום של כבוד בכנסים, אין להם זכות להתבחין היום. בלי שום קשר למחלוקת עקרונית, אם בית של פוליטיקאי הוא מקום נכון להפגנה או לא, אני אדמיין בין אלה שחושבים שלא. אני חושב שהמשפחה צריכה להיות מחוץ לתחום, היא לא אשמה בשום דבר, לא תמיד היא אפילו באותם עמדות כמו איש ציבור, ולכן יש הרבה מקומות שאפשר להפגין, ובטח לא לתקוף ולא לצעוק על בני משפחה מחוץ לעסק. מי שיש לו מחלוקת איתי שיבוא לצעוק עליי, לגיטימי, אני יודע לעמוד בזה. זה חלק מתחום העיסוק שבחרתי, ואני יודע לספוג ביקורת, ושניכם הייתם חברי כנסת, זה חלק מהדברים שבאים יחד עם העיסוק הזה, ואיש ציבור צריך לדעת לספוג ביקורת גם כשהיא לא נעימה.
עוד שאלה אחת
במשלחויות על בני משפחה, המרחק הוא עדיף.
עוד שאלה אחת, באמת על התקופה שהיינו שנינו חברי כנסת, והיינו פעילים בשדולה למען ארץ ישראל. נתניהו נפגש עם ביידן, בין השאר יעלה על השולחן ההסכם הצפוי, המקווה עם סעודיה. האם ישראל יכולה לשלם במטבעות של מחוות וויתורים לפלסטינים במסגרת הסכם כזה?
אני, עוד פעם, שאלה מה, כן, אבל אני חושב שבוודאי מדובר על דברים כמו עברת שטחים לרשות פלסטינית, או דברים עוד יותר מרחיקי לכת, התשובה היא חד משמעית בעיניי לא, כי בסוף מה שצריך להנחות אותנו זה מה טובתה של מדינת ישראל. הסכם עם סעודיה הוא חשוב, נורמליזציה עם סעודיה הם חשובים, אבל בסופו של דבר כדאי לזכור ולראות מה המשמעויות שלו, אגב, לא רק קשור, לא רק בנושא פלסטיני, גם יכולת השארת אורניום על אדמת סעודיה, זה אירוע שלא הייתי מקל בו ראש, כן? והייתי משקיע בו מחשבה מאוד מאוד רצינית.
חבר הכנסת זאב אלקין, אנחנו מאוד מודים לך. מברכים אותך בברכת שנה טובה.
תודה רבה, וגמר חתימה טובה. ואני אתן שבעזרת השם נחזור מהחגים האלה למציאות קצת יותר נורמלית, ונזכור שכולנו בסוף חברה אחת ומדינה אחת.
אמן, תודה רבה. ונאמר שלום וערב טוב לאביעד גדות, מנכ״ל תורת לחימה, ואנחנו שומעים שמפי דובר צהל, שסיירת מטכ״ל תאפשר התמיינות של בנות גם לשפיץ לסייר, של השפיץ, כן. לסיירת הכי הכי בצהל. זה טוב בעיניך? זה סביר?
אני חושב שהעיקר חסר מן הספר בשאלה שלך, אריה, שהיא באמת שאלה כבדת משקל, וההתאפשרות הזאת להכניס נשים לסיירת מטכ"ל בלחץ של בג"ץ. זאת אומרת, בעקבות עתירה נוספת לבג"ץ, צה"ל בעצם מסכים, תוך נסיגה בעמדתו רק משנה שעברה, להכניס נשים למקום ש 75 שנה הוא לא הכניס, ולא בגלל שוביניזם או אג'נדה, אלא מסיבות מבצעיות.
אבל אני רוצה להזכיר לך, ברשותך, מדבר איתן כבל.
גם אליס מילר.
נכון.
גם את אליס מילר בגץ הכניס.
נכון, אני רוצה להזכיר, בוא תחשוב על זה, שאם לפני 30-40 שנה היינו אומרים שתהיינה חיילות ביחידות היום, שאתה יודע, ונותנות עבודה יוצאת מן הכלל, אז היית אומר שזה הזוי לגמרי. ועובדה היא, הן לאט לאט מגיעות לכל יחידות צהל המובחרות, ועושות עבודה יוצאת מן הכלל.
אז מה המסקנה הייתה?
המסקנה?
לבגץ לנהל את צה"ל?
לא.
גם בחיל האוויר, רגע, שאלת שאלה, ומי
יענה? כן, בבקשה.
גם בחיל האוויר, יוסי יהושע, כתב ידיעות אחרונות, הכתב הצבאי מאוד מעורך של ידיעות אחרונות, מוכיח שההשקעה לעומת התשואה בגיוס טייסות הוא לא פרופורציונלי. זאת אומרת, צה"ל משקיע הרבה מאוד בגיוס טייסות לחיל האוויר, והצועה היא מאוד מאוד נמוכה, 4% כמדומני, הוא מדבר על זה. אבל בואו נדבר על המגמה. אני חושב שכל המאזינים וגם אתם מסכימים שמי שמנהל את צהל זה ראש המטה הכללי ובחירי צהל, אגף כוח האדם ושר הביטחון, והמדיניות של הביטחונית של מדינת ישראל צריכה להתנהל על ידי מי שבסופו של הדבר מפעיל את הכוח. אבל בואו לא נמלט רגע מהפיל שבחדר. יש כאן מגמה. המגמה היא של עתירות חוזרות במשנות 2015, 2017, 2019, אשתקד יוני 22 והשנה, שהולכות וגוברות כנגד צהל חרף תהליכים פנימיים שמתבצעים. אני מזכיר שבתוך צהל...
אתה אומר שבסוף צהל התקפל, אבל תשמע, אחד המבצעים המהוללים של סיירת מטכ"ל היה אביב נאורים, ואהוד ברק הסתובב שם עם פאה נוכרית. אולי נחסוך כסף ונביא בנות, למה צריך לקנות פאות נוכריות?
אולי באמת נשאר לנו רק לצחוק על עצמנו, כי באמת זה המצב.
אבל אתה... בצבא ארצות הברית, עזוב, צבא ארצות הברית, צבא קטן, קטנטן, ומשרתות בו חיילות היום, נשים, בכל, כמעט, אני רוצה להגיד בכל, כי אני לא יודע עד הסוף, אבל אין כמעט יחידה מובחרת שאין שם נשים.
זה לא נכון, אבל אני מפנה את הציבור ואת המאזינים, וגם אותך למאמרים של אלוף משנה טל בראון, איש מקצוע שהכשיר חיילות, הכשיר לוחמות, היה מפקד בית הספר לאיסוף קרבי, ומראה איך צהל נמצא דווקא בקצה הקיצון, בלחץ בג"ץ, שפוגע בשלושה היבטים. היבט אחד זה באמת היבט המקצועי שלא מבדיל בין גברים לנשים, ומה לעשות? יש הבדל טבעי, פיזיולוגי בין גברים לנשים, תכף גם נדבר על מה שקורה בפועל גם אחרי הלחץ של בג"ץ, בסדר? אבל דבר שני, עצם הערבוב של גברים ונשים הוא דבר שהוא לא נכון מוסרית ותרבותית, עוד לפני שאני אדבר פה על דת. ודבר שלישי, כן, יש פה פגיעה בשירות של, והצבא אומר את זה, בשירות של גברים דתיים.
אביעד, אנחנו ניפרד ממך כרגע, כי אנחנו רק מעבירים בשידור חי שידור מארצות הברית, שם נפגשים עכשיו נתניהו וביידן. תודה רבה וגמר חתימה טובה.
which is going to kick India and Europe through Saudi Arabia, the UAE and Israel. I think it's a big deal. And we're working on a lot more together today. We're going to discuss some of the hard issues. And that is upholding democratic values that lie at the heart of our partnership, including checks and balances in our systems.
and preserving a path to a negotiated peace.
אנחנו ניפרד מהנשיא ביידן שמדבר גם על הקו מהודו וגם על האיזונים והבלמים של הדמוקרטיה. האורחים והמפיקים שלנו היום היו אסף נבו ויואב כהן, אחרי על השידור אילי קונפלד, האורחים בדיגיטל עינב אורגד, שני רומנו ומאורת, אחרינו ספורט עם קופמן, הללי ואלי סער. איתן, תודה רבה, גמר חתימה טובה.
תודה לך גם כן, גמר חתימה טובה.